אני חושב שתורת ארץ ישראל. הוא מדבר שם הרבה על הבדל מבבלי לירושלמי. נקרא את הקטע שלפנינו. הקטע בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. והבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית ואין צריך כל כך עריכות ברורים. והיינו אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ותלמוד הבבלה הוא מטריד לו. חוכמת הנבואה שהיא יסוד חוכמת האגדה שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל שאינה ראויה לנבואה, כדאי מרומת קטן ראויה הרבה שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לו. והנה אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה הקיצור מעלה אצלם, והניתוח של ההלכות והוצאה דבר מתוך דבר נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד, ודאי להם רמז קל להחליט משפט. וזה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלמי, שלגבי אותם הזוכים להיות מאורה של מעלה היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך עריכות דברים. למה הדבר דומה? אדם שהוא עכשיו לא מבין באלקטרוניקה עכשיו, התחיל עכשיו לבוא לפתוח לצורך העין מחשב, עכשיו הוא ראה איזה משהו שחור כזה עם רגליים, התחיל לשאול מה זה, הסבירו לו, התחיל להבין יש ג'וק כזה, ג'וק אחר, אוקיי, הלאה, עובר הלאה. וככה הוא לומד פרט אחרי פרט, עד שהוא מבין, עכשיו, טוב, כשמחברים שני דברים כאלה יוצא ככה, אחרי זה פתאום ראש מחברים יוצא משהו אחר, דברים מסבירים לו, לא, פה זה שונה, ועכשיו מתחילים להסביר כל דבר מהפרטים, וצריך הרבה עריכות כדי להסביר. כשאדם מבין את המערכת כולה, כן, את העיקרון שלה, אז עכשיו כשהוא בא ואדם שמבין באלקטרוניקה, למד כבר את כל היסודות, יגיע עכשיו לאיזושהי מערכת, אפילו שהיא מערכת חדשה, אבל בגלל שהוא מכיר כבר את העקרונות, אז הוא מהר מאוד יבין כאילו איך העקרונות פה בין ידי ביטוי ויבין איך המערכת עובד. וככה בכל דבר אחר, בסדר? כל מערכת שבנויה מפרטים וכללים, אם אנחנו מתחילים מהמבט של המבט הפרטי, צריך המון עריכות להסביר כל פרט ומה היחס עם פרט אחר וכו' וכו'. אבל כשמתחילים מהמבט הכללי, בדרך כלל, בצורה הרבה יותר מהירה, אתה קולט פה את המערכת ואתה מבין גם איך הפרטים יוצאים פה מהכלל. באותו הקשר גם יחס בין בבלי וירושלמי, החוכמה של ארץ ישראל זה ארץ הנבואה. הרב פה תולה את אוויר, הבחינה של אוויר עד ארץ ישראל מחכים בנקודה הזאת שארץ ישראל היא מקום הנבואה, מקום שבה שורה רוח הקודש. ממילא אנחנו באים לי, אתה נפגש עם הדברים מהשורש שלהם, אז מהר מאוד אתה מבין עכשיו איך השורש הזה מתבטא בפרטים. צורך היה, אתה מבין את השורש הרוחני של שבת, ובגלל שאתה במבט כזה כללי, אז אתה צריך עדיין לבאר את הפרטים, אבל זה מספיק בקיצור הרבה יותר גדול. אבל כשאתה לא מתחיל מהשורש הרוחני, אלא אתה יותר מתחיל מהפרטים, אז אתה צריך הרבה יותר עריכות, ולדמות מילטה למילטה, וקושיות ותירוצים. לכן באופן כללי, הבבלי הרבה יותר מעריך מהירושלמי, אנחנו נראה את זה גם פה בדוגמאות שלנו, אבל עוד רגע נגיד יותר הבדל יותר עקרוני בזה, כן.
הירושלמי, כאילו אנחנו לומדים את הבבלי, את הראשונים האחרונים, ואז מגיעים לכלל ורואים איך זה יסתדר. הירושלמי גם עשו את זה והגיעו לכלל וסיכמו ורשמו את זה בקרחמה. מה שם, כי אם לא, אז אנחנו אומרים ששבירת ארץ ישראל זה דבר שצריך לעבוד איתו, לבוא וללמוד את זה. אם אנחנו אומרים שירושלמי פשוט נכתב כברוח נבואית, אז זה לא ככה. מה שאני מבין זה שהיה רוח
ונכתב. כן. קודם כל זה לא ברוח נבואית. בזמן שנכתב ירושלמי כבר אין נבואה. כן? ובחינה, זאת אומרת, הרב מדבר פה על בחינות. הוא מדבר קודם כל על הבדל בין נבואה לבין העיסוק דרך הפרטיים. עכשיו הוא אומר, גם היחס הזה הוא בין בבלי לירושלמי. עכשיו לפני ראשונים, בסדר? אנחנו בבלי וירושלמי עוד לפני תקופת הראשונים. בבבלי עצמו אתה רואה, נראה את זה עוד רגע, נראה את זה בדוגמה, שאתה רואה שיש הרבה דיונים, כן, ומה שירושלמי יכול לפעמים לקחת עמוד שלם בבבלי ומשפט אחד לסכם אותו. כי, אז אומר רב, למה זה מגיע? כי ברגע שאתה מבין את המערכת בצורה הכללית שלה, אתה לא צריך הרבה הסברים, ישר מבינים מה אתה מתכוון. כשאתה לא מבין את המערכת ואתה מתחיל כאילו, אתה לא נמצא עכשיו באור, אתה נמצא בחושך, אתה עכשיו נמצא בפרטים, צריך להסביר לך כל פרט, לדמות מילטה למילטה, להקשות למה הפרט הזה דומה לפה ולא דומה לפה, וקושיות ותירוצים והוכחות, ומפה נובעת העריכות. אבל העריכות והקיצור זה לא הנקודה, זה לא תכלית ההבדל. זה סימן יותר, להבדל יותר עקרוני, שהירושלמי יכתב במקום שיש בו רוח הקודש, בארץ ישראל, והבבלי נכתב במקום שיש שם חושך בבבל, בסדר? וההבדל הזה הוא, הוא נותן לנו עוד מעט נגיע לראות מה מה המשמעות, חלק מהמשמעות שלו.
כן. בעצם התלמידי חכמים בישראל היו חכמים יותר, אז נגיד כל השאלות של התלמידי חכמים בבבל, אין כבר איזו את כל התשובות עליהם, את כל את הכל, אחרי זה לא צריכים לכתוב את זה?
אני לא אומר שהם היו חכמים יותר, אני לא משווה עכשיו בין החכמים. כל חכם, בסדר? כשהוא נמצא בארץ ישראל, הלימוד תורה שלו הוא שונה מאשר כשהוא נמצא בבבל. אני לא משווה עכשיו בין חכמים שונים, בסדר? יש חכמים שהיו בבבל עלו לארץ ישראל, יש חכמים שהיו בארץ ישראל ירדו לבבל. בסדר? אבל צורת הלימוד, אופי הלימוד תורה בארץ ישראל, הוא אופי כזה מהכללים אל הפרטים. במהות. עכשיו, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אנחנו עוד לא יצאנו לגמרי מהגלות, ולכן אנחנו, בסדרי הלימוד אנחנו מתחילים מהפרטים אל הכלל. אבל זה שונה ממה שעשינו את זה בגלות, אותו דבר מהפרטים אל הכלל. כי גם פה כשאנחנו מתחילים מהפרטים, אז הרבה יותר מהר אפשר לבוא ולהגיע לראות איך האור הכללי הוא מחיה אותם. ובבבל זה דורש הרבה יותר מאמץ.
אבל במילים אחרות אתה אומר שאת כל, נגיד, כל הקושיות של התלמידי חכמים בבבל, אז התלמידי חכמים בארץ ישראל כבר ידעו אותם ולכן לא צריכים לשאול אותם?
לא תמיד הם ידעו אותם. לפעמים הם לא... בוא נחדד, אתה שואל שאלה טובה וננצל את זה כבר לחדד איזושהי נקודה. לפעמים התלמידי חכמים שבארץ ישראל, זה לא שהם חשבו על השאלה והתירוץ, רק אמרו לא לכתוב את זה. הם לא הגיעו, הם לא נחתו לזה. זאת אומרת שלפעמים אתה יש לך איזו הבנה. אתה מבין משהו. עכשיו מגיע, אתה מסביר את זה עוד מעט תהיה לך חברות הצעירה בעזרת השם. ואז אתה עכשיו בא להסביר, בא מסביר לו. עכשיו הוא שואל לך איזו שאלה, לא חשבת עליה. עכשיו אתה יודע את התשובה, אבל לא חשבת על השאלה הזאת. שאלה שמגיעה ממקום שרק עכשיו הוא נפגש עם הדברים, בסדר? ומבחינתו הכל זה הרבה פרטים. אתה כבר עוד רואה בצורה כללית פה את המהלך בסוגיה, הוא עכשיו מתמודד עם כל שורה עדיין. אז לא חשבת על השאלה, אבל אתה עכשיו מתייחס, אתה כבר יודע את התשובה בלי שחשבת על השאלה. עכשיו ששאלו אותך, עכשיו זה רק חשף את הפרט הזה. לכן מאוד חשוב, ואני מנצל את זה כבר להערה כללית, כשאנחנו מדברים על תורת ארץ ישראל, אנחנו לא באים לדלג על הפרטים. לכן במהות אנחנו עוסקים בתלמוד בבלי, צריך גם להחסות יותר בתלמוד ירושלמי כמובן, אנחנו עוסקים בתלמוד בבלי כי הוא עוזר לנו, כשאנחנו עולים בעצם מהפרטים אל הכלל, אז ההבנה של הכלל היא יותר מלאה. זאת אומרת, זה שעם ישראל יצא לגלות ונכתב תלמוד בבלי וכל הראשונים והאחרונים, זה לא רק איזה פשלה שצריך לדלג עליה ולחזור עכשיו, אנחנו בארץ ישראל, אז בואו נדלג על כל החושך הזה שנקרא תלמוד בבלי, שהוא בעצמו קורא לו ככה, וישר נלך לאור של תלמוד ירושלמי, זה בוודאי לא הכוונה. אלא התהליך, היה פה תהליך שלפעמים כשנמצאים באור, אז אתה רואה תמונה כללית, אבל אתה מפספס בפרטים. ולכן אומר רבי ירמיה, שאחד מארץ ישראל הוא כמו שניים של בבל, אבל אחד שעלה מבבל לארץ ישראל הוא כמו שניים של ארץ ישראל. למה? כי זה לבוא עם הפרטים אל הכלל, ואז זו תמונה שלמה. לכן אנחנו בשיטת הלימוד לא באים לדלג על הבבלי ולראשונים האחרונים, להפך. באים לחדד את כל הלימוד הזה ההלכתי לפרטי פרטים, רק לבנות על גביו קומה נוספת שהיא קומה שאמורה להתחדש בארץ ישראל, כן. זאת אומרת,
מה שאמרנו עכשיו, אז הפרטים הם סוג של כזה, איך היא תמצא כדי להגיע סבור את דבר לכלל? זאת אומרת, אם מתקבל את הכלל בלי הכלים עכשיו, בלי הפרטים, אתה לא תוכל להגיע אליו, ולכן צריך את הפרטים.
אני אגיד את מה שאתה אומר במילים אחרות, בסדר? יש כלל עליון, וכל בריאת העולם, כל בריאת העולם, זה תהליך ש... לא התחדש כלום בבריאת העולם. זאת אומרת, כל הכוחות שהיו קיימים לפני זה קיימים גם עכשיו. רק עכשיו מה שהתחדש, שהכלל העליון כמו זרע, שעכשיו כאילו הכל קיים בו, אבל אתה לא יכול לראות את זה. מה שהתחדש בבריאת העולם, שעכשיו יש שופעה, יציאה מהכוח אל הפועל. ועכשיו הפרטים בסוף חוזרים לכלל, הם יוצאים מהכלל וחוזרים אליו, אבל בכלל ופרט וכלל, הכלל השני הוא כבר יותר... ההבנה שלך בו יותר שלמה מאשר הכלל הראשון, כי כלל ראשון אומרים לך שבת. שבת, שבת זה מנוחה, שבת זה קדושה. אתה מבין, בצורה מסוימת. אבל עכשיו כשאתה יורד למתת מלאכות, ומבין עכשיו כל הבחינות, ומה הנקודות, למה למתת, ומה כל הבחינות, עכשיו כשאתה חוזר, עכשיו אני מבין שזה מה שבונה את הכלל של קדושת שבת, אז ההבנה שלך בכלל יותר שלמה. אז העיסוק בפרטים, בעצם מטרתו לבוא ולברר את הגוונים השונים של הכלל, אבל אחרי זה צריך לחזור לכלל ולראות שזה
בסדר. אבל בסופו של דבר כן הכלל יש לו איזה עדיפות מהפרטים.
הכלל הוא השורש, הוא הנשמה.
אז זאת אומרת, אז איך נסביר את החמדיק למדיק
שאלה טובה, תלמד טוב שם בפסקה, תדייק בלאור, אחרי השאלה שלך עכשיו, תחזור עוד פעם לפסקה? זה מה שאומר הגמרא, הגמרא אומר חכם הדיקנה, כן, הרב מבאר, תחזור לפסקה, תראה מה הרב אומר, ותתמקד גם במה שהוא אומר באידיאל שהוא מזכיר שם ביטוי שנשמתו של משה תחזור להופיע לעולם, שהיא כבר נשמה שמאחדת לבים פרטים, בסדר? אבל אחרי שתחזור, אני אומר לך שאלות, תבוא. טוב, אני עוצר פה רגע, למרות שהבאנו פה הקטע יותר ארוך, אבל אני עוצר כאן, אני רק אגיד בעל פה, שאומר הרב שההבדלים האלה מתבטאים גם בזה שירושלים סומך יותר על סברות רוחניות, לא רק בקוצר, אלא יותר סומך על סברות רוחניות, למרות שגם בבבלי יש הרבה סברות רוחניות למחביר, אומר הרב, ונתנו איזה דוגמאות כבר בעבר, וגם הסגנון של ירושלמי, לפעמים ירושלמי משתמש בסגנון יותר רוחני, כמו הוא נותן פה דוגמה שאומר בקי אתה בחדרי תורה או בקי אתה בסתרי תורה, זה אותו דבר, אבל הירושלמי מדבר יותר בצורה יותר רוחנית. עוד דוגמה במעשה של שמעון הצדיק, שמסופר שהוא אמר לתלמידים שלו השנה הוא לא, שהוא לא גומר את שנתו, שאלו אותו מה, אומר כל שנה היה נכנס לקודש הקודשים יום כיפור, היה נכנס איתו דמות לבושה בלבן, ואותה שנה נכנסה איתו דמות לבושה בשחור. הבבלי יוצר כאן, אם אני לא טועה. הירושלמי ממשיך ושואל רגע, אבל אסור, כתוב לא יהיה אותו אדם איש בבואה לקודש. אז איך יכול להיות שבכלל נכנסה איתו דמות? הוא אומר לו, אני אומר הקדוש ברוך הוא היה. אי אפשר להבין בכלל, כאילו אין לנו כלים להבין בכלל את האמירה, אבל הרב הביא את זה כדוגמה, תראה שהירושלמי מתנשא לחביון עוז שהבבלי לפעמים כאילו לא משאיר אותו. הוא מביא הרבה דוגמאות, בסדר, לזה שירושלמי הוא, בגלל שהוא בארץ ישראל, מקום הנבואה, אז גם הסגנון שלו הוא הרבה יותר, הרבה פעמים קרוב לדברים רוחניים, גם הוא מקצר מאוד, וגם יש בו רמזים לסברות רוחניות יותר מבבבלי, למרות שגם בבבלי זה קיים הרבה, רק זה יותר מלובש. עד כאן, בקצרה ממש, לכמה סודות בהבדלים בין בבלי לירושלמי, שאני רוצה להראות, אולי, ניסיון להסביר כמה סוגיות שרואים הבדלים כאלה. כשהפניתי אתכם, כתבתי פה רק בהערה, ספר אמרי במערב של רב החכם קשת, הוא כתב את קובץ יסודות וחקירות, בסדר? הוא במרכז, והוא כתב גם לאחרונה, לפני כמה שנים, ספר שנקרא אמרי במערבה. יש שם מבוא ארוך בכלל על ירושלמי ועל כל מיני, ועל למה פוסקים כבבלי, מתי פוסקים כירושלמי ועוד כל מיני עניינים שכדאי מאוד ללמוד את המבוא. ואחרי זה הוא פשוט עובר על כל הבבלי וכל ירושלמי, וכל מקום שיש הבדל בין בבלי לירושלמי, הוא מציין אותו. עכשיו, דווקא הדוגמה הראשונה שהבאנו לא ציין, אני התקשרתי אליו ודיברתי איתו קצת על הדוגמה הזאת. אבל יש הדוגמאות שבסדר, לפעמים הדוגמאות הן לא ישירות, לא במבט ראשון, כמו הדוגמה שלנו, ולכן הוא עושה שם עבודה מדהימה, כן? רק לעבור שם דוגמה ולנסות להבין אותה זה יכול לפרנס חיים שלמים. אבל יש עוד דוגמאות שתכניסו אתם גם בעזרת השם.
אבל במרכז או
הרב ישי תלמיד חכם, כן, בסדר. אתם רוצים להיות תלמיד חכם גדולים, אל תלכו להיות רבי, תשבו תלמדו תורה. בכל אופן, אני שמעתי את זה מהרב איתן ראש הישיבה אמר לנו. אז בכל אופן, אז זה ספר שמאוד מומלץ, סתם ככה, אתם נמצאים בסוגיה, תחו את הספר, לא רוצה לפתוח את הספר, אפשר לפתוח את הירושלמי לחפש, אבל לפעמים ירושלמי מקביל נמצא במקום אחר שלא קל תמיד למצוא. תחו את הספר, תעברו, תראו ותחשבו איזה כמה דקות. רוצים, תהיינו בירושלמי, עד רבה עוד יותר. טוב, דוגמה ראשונה, אחרי כל ההקדמות. משנה בבבא קמא שהייתה בדף יומי לא מזמן, קונה צאן נדיר ונעל לפני הקרוי ויצא והזיק הפטור. לא נעל לפני הקרוי ויצא והזיק החייב. כן, משנה פשוטה. אדם עכשיו הכניס צאן נדיר, נעל, אם הוא נעל כראוי ולמרות זאת יצא והזיק, הוא פטור, מבחינתו הוא שמר. אם הוא לא נעל כראוי ויצא והזיק, אז עכשיו הוא יהיה חייב. מה זה כראוי? אומרת הגמרא, אם זה דלת שעומדת ברוח מצויה, אז זה כראוי. אם זה דלת שאפילו ברוח רגילה היא לא עומדת, זו דלת קש כזאת בלי שום מנעול, אז זה לא נקרא כראוי. עכשיו, מה זה דלת שעומדת ברוח מצויה? זה משהו, זה לא נעילה כזאת רצינית, כן? אז אלא מה, אז איך נגדיר את זה? כשמירה פחותה, ככה הגמרא מגדירה את זה, נכון? זה לא שמירה, זה לא שם מנעולים. מנעול, שרשרת ומפתח, זה יעמוד גם ברוח שינה מצויה. זה נעילה כזאת שנקראת שמירה פחותה. שואלת הגמרא, מה רבי מנוע פטיש? מה התנה שאומר מועד מספיק לו שמירה פחותה? מי התנה הזה? רבי יהודה היא. למה? כי יש מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה לגבי שור מועד, כן? שור טעם, כולם מסכימים שצריך שמירה מעולה. לגבי שור מועד, אומר רבי מאיר גם כן צריך שמירה מעולה, אומר רבי יהודה מספיק לו שמירה פחותה. למרות שבהיגיון זה הפוך. בסדר, לא ניכנס לדיון הזה. יש דיון, האם השמירה פחותה זה רק לגבי החצי נזק הנוסף של שור מועד, או בכלל, בסדר, לא ניכנס לדיון הזה, בכל אופן רבי יהודה מחדש שלשור מועד מספיק שמירה פחותה, אז זו התנה של משנתנו, שלמה במשנה מדובר על מועד? כי זה שן ורגל, זה צון, שן ורגל מועדות מתחילתן, אז אתה רואה שמדובר על מועד, מספיק שמירה פחותה, זה חייב להיות שיטת רבי יהודה, ולא שיטת רבי מאיר. בא רבי אלעזר, נדמה לי, לא, סליחה, לא רבי אלעזר, אומר, הגמרא אומרת, אפילו תאמר רבי מאיר, אפשר להגיד שגם רבי מאיר מודה פה. למה? כי פה מדובר בשן ורגל, ושני שן ורגל זה התורה מייתה בשמירתן. זאת אומרת, כל המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה דווקא בקרן, שיש חילוק בין טעם למועד, שם הם חולקים. אבל בשן ורגל, גם רבי מאיר יודע שמספיק שמירה פחותה, למה? כי התורה מייתה בשמירתן, יש לי לימוד על בור, אש, שן ורגל, כדבר רבי אלעזר. בכל אחד מהם יש פסוק שממנו אני לומד שמספיק שמירה פחותה. בור כתוב, ולא יחסנו, משמע שאם הוא כיסה פתוח, שמה זה לחסות בור? זה לא שמירה מעולה. שמירה מעולה זה לשים גדר, שלט, מספיק לחסות, זהו. כבר אתה פתור. מספיק שמירה פחותה. וככה הגמרא מביאה פסוק על כל אחד מהם, בור, אש, מספיק שמירה פחותה. ובעצם אז רק בקרן אין לי לימוד שממעט לי את השמירה. ממילא מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אפשר להגיד שהיא רק בקרן, אבל בשן ורגל רבי מאיר יודע שמספיק שמירה פחותה. אז בעצם יש לי שתי אפשרויות, הגמרא אחר כך מדייקת מהמשנה. אז יש לי שתי אפשרויות, כן, אני רושם כותרת באבא קמא. אפשרות ראשונה, משנתנו לשיטת רבי יהודה. שתיים, משנתנו גם לרבי מאיר, מפני שבשן ורגל לכולי אלמה מספיק שמירה פחותה. בסדר, זה שתי אפשרויות ללמוד את המשנה. אנחנו קופצים לירושלמי, עוד לא עברנו על כל פרט בבבלי, אבל נסתפק בזה ככה בעל פה. אומר הירושלמי על אותה משנה, רבילה בשם רבי ינאי במחלוקת. רבי לזר אמר דברי הכל הוא. שמת לב, בשש מילים, שבע מילים, סיכמנו בעצם חצי עמוד בבבלי, בסדר? מה הם אומרים? בדיוק אותו דבר. רבילה בשם רבי ינאי אומר, משנתנו שנויה במחלוקת. זה מה שכתבנו פה, משנתנו דווקא לשיטת רבי יהודה. היא תלויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. ובא רבי אלעזר, רבי אלעזר, בסדר? שהוא אומר, לא, משנתנו לדברי הכל, מתאים לשיטת רבי אלעזר, שראינו, כן, ארבעה דברים, התורה מייתה בשמירתה, בסדר? גם רבי מאיר מודה בה. אז קודם כל סתם, דוגמה, דיברנו על הקיצור בירושלמי, פה דוגמה פשוטה לזה, כן? הבבלי הסביר לנו הבא רבי מאיר בר פטיש, מקשה, מי התנא של מועד מספיק שמירה פחותה? חייבים להגיד שזה רבי יהודה ולא רבי מאיר, כי הם מצטטים. והבבלי, הירושלמי אומר בשלוש מילים, משנתנו דברי הכל. משנתנו במחלוקת, כן? במחלוקת, סליחה, במחלוקת, במילה אחת. בזה הוא סיכם את כל המהלך בבבלי. אחרי זה, האופציה השנייה, אפילו תאמר רבי מאיר, שאני שם ורגע, התורה נהייתה בשמירתן, תכתיב, ירושלמי גם כן, בכמה מילים, לא, דברי הכל. מה? כן? אז זה קודם כל דוגמה אחת פשוטה לקיצור.
אני לא דיברו על מה זה, אני לא יודע את הדלת
כראוי. מה זה?
לא דיברו על מה זה את הדלת
כראוי. נכון, בסדר, אז עוד דוגמה לקיצור. עוד דוגמה לקיצור שה...
כאילו הכל ברור, כמו זה
רוצה... כביכול. כביכול כן, מה? זה עוד פעם הדוגמה שהבבלי לא מסתפק, מה אני רוצה לדעת עד הסוף, עד למעט על פרטים ויורד רוח מוציאה, עכשיו מבחינתו הכל ברור ורק צריך טיפה להגיד אם זה מחלוקת, לא מחלוקת, אבל מה זה שמירה קרוב, זה כאילו אפילו הירושלמי לא מגדיר. אתה צודק שבשבילנו עכשיו למעט אנחנו צריך את הבבלי, כי הירושלמי לבד קשה לנו איתו בגלל שאנחנו עדיין בחושר, בסדר, בטח בגלות, בסדר, בבבל, צריך, למעשה, הלכה עוד פעם, שהיא יורדת לפרטים המעשיים, והיא התהוותה יותר בבבל. בסדר, השורשים של מארץ ישראל כמובן, אבל כל הפירוט, כמו שהרב כותב מהלך האידאות, שדווקא חורבן בבית שני, ועוד בבית שני, לפני החורבן, שאור הנבואה קצת נחלש, אור תורה שבעל פה מתחיל להתבסס, להתפרט, בסדר? זה כבר בית שני עצמו הוא בחינה שיש החשכה, יש חושך לעומת בית ראשון, שאין את הנבואה ועשרה ניסים וכו'. אבל אז מתחילים להתהוות הפרטים, וזה מתחזק בגלות, שזה תהליך חשוב, בסדר? גם כידוע, גם הגלות היא תהליך חשוב בדרך לגאולה, גם בהקשר הזה. טוב. אבל, אומר הירושלמי, לא הבאנו את הסוגיה הזאת פרט בשביל נראה קצר וארוך, אומר הירושלמי, ממשיך רבילה, רבילה שאמר בשם רבי ינאי שזה במחלוקת, הוא אומר, אבל אני מסתבר יותר עד רבי אלעזר. מה שאומר רבי אלעזר שזה לא מחלוקת, אני יותר מסתבר לי, למרות שבשם רבי ינאי קיבלתי שזה כן מחלוקת, יותר מסתבר לי דברי רבילה. למה? שהרי אין כתיב שמירה בגופו אלא בקרן. בתוך הפסוקים של ארבעת אבות נזיקין, איפה כתוב המילים ולא ישמרנו בעליו, שמהם אני לומד שאני מצפה שבעליו כן ישמור? בקרן. אז אני מזהה, אומר רבילה, שאיפה התורה בעצם חידדה את חובת השמירה? בקרן. לכן מסתבר לי שבאמת בבור, אשן ורגל, שם לא צריך שמירה מעולה, מספיק. השגחה פשוטה, שמירה פחותה בלשוננו. המושג של שמירה האידיאלי, ששמירה זה שמירה, כן? לא רק שאתה עכשיו סוגר בדלת ברוח מצויה, זה דווקא בקרן. אז בעצם מבחינה הלכתית, אין לנו הבדל בין הבבל לירושלים, מסכימים? לכאורה כן, וגם למסכן אנחנו רוצים להגיד שכן, בסדר? זאת אומרת שנסכן, גם בבבלי, גם בירושלמי, קרן דורשת שמירה מעולה, בור, אש, שן ורגל, מספיק שמירה פחותה. בסדר עד כאן?
כן.
השאלה, או שתגידו אתם, הצלחתם לחדד הבדל בזה בין הגישות? כן, אני נתן.
פה אומרים, טוב, אז הכל בחזקה
לא
צריך
שמירה,
אבל
משור
שהוכח
של כסף, ושם כל נצחו שלה, יפה מאוד, יפה מאוד. אם נשאל את עצמנו, מה היה קורה אם התורה לא הייתה מחדשת? נכון? גם לפי הבבלי, גם לפי ירושלמי, התורה חידשה לי. אם לא הייתה תורה, ואני עכשיו הייתי לוקח את כל הנזקים האלה, קרן, שן ורגל, בור, אש, בסדר? לא הייתי מחלק ביניהם, מה הייתה הסברה הפשוטה שלי? אם צריך שמירה מעולה, צריך שמירה פחותה. אז לפי הבבלי, הבסיס, ההבנה שלי שצריך שמירה מעולה. לכן, במקומות שזה לא ככה, באה התורה ומחדשת לי, תקשיב, בור מספיק שמירה פחותה, הוא לא כמו הברירת מחדל. שן גם מספיק שמירה פחותה, אש גם כן, רגל גם. זאת אומרת, כל פעם שאני רוצה להקל עליך בשמירה, אני צריך לבוא ולתת לימוד מיוחד. זו התפיסה של הבבלי. התפיסה של ירושלמי בדיוק הפוך. בלי התורה הייתי חושב שתמיד מספיק שמירה פחותה. בקרן, שם אני צריך לבוא לתת לך שיש שמירה מעולה. קודם כל זה הבדל, אני חושב שהוא פשוט פה, רואים אותו בין המהלך בבבלי לבין המהלך בירושלמי. עכשיו, קודם כל זיהינו את ההבדל, עכשיו צריך לשאול מה הוא אומר. אז קודם כל יסוד ההבדל בין קרן לשאר האבות נזיקין, בפשטות מה שהבאנו בגמרא בבא קמא, כוונתו להזיק ממונך ושמירתה עליך. קרן, הנקודה שלה זה, ויש עוד בחינה שמוזכרת בבבלי, אחד זה יש לו כוונה להזיק, שתיים אין הנאה להזיקו. בסדר? מצרף את שני הדברים האלה. זאת אומרת, במילים אחרות, קרן זה משהו שהיסוד שלו זה רע, זה ליצור נזק. לעומת זאת, בור ואש ושן ורגל הם דברים שהם לא במהותם נזק. בור זה דבר שהוא... מה זה? לא רק. אני אומר, בור בבריאה, בעולם. בור זה לא רק דבר שהוא נזק. אתה צריך לבנות בניין, אתה צריך עכשיו לעשות יסודות, אתה תחפור בור. בדיוק, אתה צודק, הנזק נוצר מרשלנות, אבל המציאות הזאת של בור היא לא נזק במהותו. לא כל בריאתו בשביל להזיק, בריאתו בשביל שנוכל לבנות. שן זה הכוח שיש לו שור כדי שיוכל לאכול ולהתקיים. רגל, ככה הוא הולך, זה כוחות טבעיים. אש זה גם, אש זה דבר מצוין בעולם, נכון? אנחנו מברכים על זה. בורא מאורי האש, זה נותן לנו אור, נותן חום, לבשל וכו' וכו'. אלא מה? יש בעיה שזה כוחות שהם, אם לא ישמרו עליהם, הם עלולים להזיק. אז זה קודם כל יסוד ההבדל, לפני שנכנסים לבבלי וירושלמי, למה לפי שני התלמודים, בקרן צריך שמירה יותר רצינית מאשר בשאר המזיקים. כי כשיש לך כוח שכל המהות שלו היא להזיק, ודאי אתה צריך להשקיע שם יותר אנרגיות של שמירה, מאשר כשיש כוח שלא במהות הוא מזיק, הוא כוח טוב בעיקרון, אבל מה? כל כוח, אם לא שומרים עליו, הוא בסוף יכול להזיק.
למרות שלפי רבי יהודה אין את זה.
בסדר, השיטה של רבי יהודה היא לפי, לא לפי רבי יהודה אין את זה, לא נכון. בטעם הוא גם כן מודה.
בטעם הוא במועד.
לא משנה, צריך להבין למה במועד לא. בסדר, אבל גם הוא מודה שקרן יש לה צורך לשמור יותר משאר הנזיקים. עכשיו יש לנו שאלה, מה זה בטעם למועד? שאלה טובה. אבל כולם מסכימים, מאיזה מקום שאתה לא תסתכל, שקרן זה כוח מזיק יותר רציני שצריך יותר לשמור עליו. ועכשיו מכוח מגיעים לנו דתי לבדל בין הבבלי לבין הירושלמי, ופה נתנו איזושהי הרחבה. אני אגיד רגע, אני אגיע לסוף כדי רק לסדר לנו את הדברים, ואחרי זה אני רק אסדר לך הרחבה כמה מקורות. השורה התחתונה שאני רוצה להגיד היא כזאת. כשאנחנו נמצאים בבבל, בחוץ לארץ, הכוחות הם מצרים זה לא. אנחנו לא במקום הטבעי, יש טומאה, כן, אנחנו באווירה של טומאה, במקום שאין בו נעימות, שאין בו, יש מלחמה, כן, יש תרדה, עוד מעט תראה את זה דרך המקורות. במקום כזה כל כוח הוא מייצר אחד לשני. ולכן יש לי סכנה. המצב הבסיסי שאני חי, אני חי בלחץ. אני גם אין לי אמון בכוחות החיים, אני כל הזמן מפחד שכוחות החיים לא יפילו אותי. ולכן הבסיס הוא שצריך שמירה מעולה. אתה צריך כל הזמן להיות בלחץ, לא להזיק. אלא מה? באה התורה ואמרה, תקשיב, אני לא יכול עכשיו, אם אני אגיד לאדם צריך שמירה מעולה על כל דבר, אדם לא יכול לחיות, מה, הוא לא יכול שיהיה לו שור, הוא יהיה בלחץ, הוא בורות, הוא לא יחפוק. אז מה, אני אומר, בדברים שהם שייכים להתנהלות הטבעית של החיים, אני אומר, פה אני בחידוש, כנגד המצב הטבעי, אני אומר, פה מספיק שמירה פחותה כדי לאפשר לך לחיות בצורה נורמלית. אבל באמת בעקרון היית צריך שמירה מעולה. לעומת זאת, בארץ ישראל, כוחות החיים הם לא מאיימים עלינו, אנחנו במצב של רוגע, ולכן המצב הטבעי שזה מספיק שמירה פחותה. מה זה שמירה פחותה? שמירה פחותה זה אומר השגחה רגילה, רק לכוון את הדברים שהם לא יסתו מהדרך, אבל לא צריך ממש כל הזמן להיות בלחץ. עד שאתה מגיע לכוח שבמהותו הוא מזיק, שם גם בארץ ישראל אתה צריך לשמוע, אין מה לעשות, כן? אם יש כוח רע, גם בארץ ישראל אתה לא יכול... פה אתה צריך כבר גם להפעיל אנרגיות מיוחדות של שמירה. זה קודם כל השורה התחתונה, רק בשביל לסגור את המעגל שלא תהיו במתח. ועכשיו אני רוצה שנראה את זה קצת דרך מקורות, שלא המצאתי את ההבדלת. אז דוגמה אחת, כן, אולה כשעולה לארץ ישראל, התלוו... מה? איזה פסוק? הקשר לפסוק, המסילת ישרים הביא אותו, על שדה איש הצל עברת אל כרם אדם חסר לב, הנה על הקולוקים שונים כסו פניו חרולים וגדר הבנן נהרסה. המסילת ישרים הביא את זה כדוגמה, אומר אם יש לך כוחות טובים, אבל אם אתה לא תשגיח עליהם, אז בסוף אדמה שלא מטפלים בה, היא מוציאה קוצים. אז אני אומר, גם כוחות טבעים, מה הם דורשים? פושים השגחה. לא עכשיו שמירה, שם היזיקו. אתה רק צריך
לכוון אותם.
רמת השמירה שלך היא רק כזאת, בדיוק, לכוון אותם שהם יצמחו. אבל כוח הצמיחה עצמו, אתה יודע שהוא נמצא באדמה. מי שעצל, מה לעשות? אז לא יצמח כלום, לא יצמח קוצים. אבל זה לא, בסדר, זה יותר מקום כדי שלא תהיה רשלנות, זה היה הנקודה. אבל זה לא שמירה כנגד זה. אולה כשעולה לארץ ישראל התלוו אליו טרן בני חוזאי, כן? שני אנשים מחוזאי. קם חד שחת לחברי, תוך כדי הדרך חד שוחט את חבר שלו, אמר לי, לאולה, יאו תעבדי, עשיתי טוב, מה אתה אומר? אמר לו, כן, ופרה לבית השחיטה, אולה, כן, אולה. הוא בא לאותו חד ששם... שוכב מת, מתבוסס בדמו, ופורע את בית השחיטה, קורע לו את הצבא. בסדר?
משתמע שהוא אומר לו לא.
יכול להיות שהרוסח עושה את זה מיוזמתו.
פורע לבית השחיטה וגם תעשה את זה יותר טוב.
לא, למה ואב? הוא אומר לו כן, אז הוא היה צריך להגיד לו, בלי ואב. לא, לא, לענו דעתי לו, אני אסביר לך מה קורה.
אני יכול לקחת את זה לרוסח.
הוא לא הרג, הוא כבר מת, האדם הזה. הוא שחט אותו, הוא כבר מת. עכשיו שלא תעשיתי טוב, הוא לא אומר לו כן, והוא בא עכשיו בא ו... עכשיו למה הוא לא עשה את זה?
אני ממש לא הבנתי
גם,
אני הבנתי את זה שהרוצח הגיע, והוא פרענו את בית השחיטה.
לא, 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 ודאי לא. תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי להסביר איך אני מבין, בסדר? ואחרי זה תבינו איך שאתם רוצים, אבל... הוא אמר לו כן, והוא פרענו את בית השחיטה, בסדר? הוא פתח לו את העצמה. כי אתה לקמד רבי יוחנן, אמר לדיל מחס ושלום מחזיק ידי עוברי עבירה. אולי בזה... עכשיו, למה הוא לעשה את זה? הוא לא סתם שאל אותו אם עשיתי יפה, כן? הוא לא שאל אותו שאלה הלכתית, כן? האם אני צריך לחזור בתשובה? תגיד לי, מה אתה אומר? זה עובר את ההלכה? זה סעיף כזה? הוא שאל אותו כאילו לראות עכשיו, כאילו אתה הבא בתור, כן? בוא נראה. אז הוא לא אמר, בעצם משהו לא עשה עוד לו, אני לא פרייר, בסדר? אני גם יודע להתעסק בבדע. עכשיו, אבל הלב שלו נקף אותו, זה ודאי דבר שלמרות שהוא לא הרג, כן? זה כבר, אבל זה כבוד המת. והוא גם החזיק ידי עברה עבירה. אז הוא בא לרבי יוחנן, הוא שאל, עודים מחס ושלום מחזק על ידי עברי עבירה? אמר לנפשך הצלת, אתה פיקוח נפש, אתה היית חייב לעשות את זה, אם הוא חי, אסור להרוג אותו, כן? כי מה יחז את זה, דמח שם וכתפי וכו'. אבל פה הוא כבר היה מת, זה רק בעיה של להחזיק ידי עברי עבירה, פה פיקוח נפש דוחה את זה, זה לא שפיכות דמים, ולכן נפשך הצלת. אבל, אומר רבי יוחנן, כתמה רבי יוחנן, מכדי כתיב ונתן השם לך שם לב רגז, שם, בבבל טיב. איך יכול להיות שבארץ ישראל יש רצח? רבי יוחנן לא צריך לתפוס את זה. הוא אמר לו, לא. תרגע. ההוא שעת עולה עברינן ירדנה. זה היה עוד לפני שאמרנו את הירדן, אז מה, בסדר. טוב, מה נגיד היום? שם יעזרן. אבל אנחנו רואים פה יסוד, אז מה נגיד היום? התשובה היא שגם כשחיים בארץ ישראל צריך לחיות באוויר עד ארץ. מה?
ישכם
שיש לנו רוצה. כן. אבל צריך לחיות את האווירה של ארץ ישראל. זאת אומרת, אפשר להיות בארץ ישראל ולחיות על פי תרבות זרה, ואז אנחנו לא מצליחים גם בצד המעשי עדיין לחשוף מספיק את כוחה של ארץ ישראל. אבל כשארץ ישראל מופיעה את כוחה, תלוי כמובן בעם ישראל, בצורה ראויה, אז בוודאי כל החיים גם המוסריים והרוחניים הם מופיעים בצורה שונה. בכל אופן, מה רואים פה מהגמרא הזאת? שרבי יוחנן מבין שהרוגז זה תכונה של חוץ לארץ, של בבל. היא לא תכונה של ארץ ישראל. בארץ ישראל אמור להיות רוגע. דוגמה ראשונה. דוגמה נוספת מסנהדרין. אמר רבי יהושע עמאי דכתיב, ויקח לי שני מקלות, אחד קראתי נועם, אחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. בארץ ישראל יש נעימות. גם כשיש ויכוח שוב הלכתי, אז מגיע בנעימות. סתם, רק לסבר את האוזן. בבבל, מבבל עכשיו שיש ויכוח, אז יותר האנרגיות שלי להוכיח שאתה טועה. כן, לחבל בצד השני בעצם. אני חושב שהסברה שלי צודק, עכשיו אני יקשה לך ואיך למה אתה טועה. בארץ ישראל, מנעימים זה לזה בהלכה, זה אומר עכשיו יהיה בנועם. בוא, אמרת הסברה שונה, בוא תסביר את הסברה, בוא נחשוב ביחד כביכול, כן? בוא נראה, יכול להיות שבסוף תקופ שאני צודק. אבל זה, כל הדיון הוא הרבה יותר בנעימות, מתוך רצון אמיתי, למה זה מגיע? כי אני לא מאויה מהצד שלך, מהסברה שלך. אני אומר, יש אמת במה שאתה אומר, אז עד רבה. אני באמת, זה לא משהו חיצוני, אני באמת רוצה להבין את הסברה שלך. כי לא יכול לסתום מהסברה שאין בה אמת. גם אם אני חושב שאני צודק. לכן כל הלימוד הוא בנעימות. אני רוצה להבין עכשיו מה אתה אומר, כי אני מעריך אותך, אני יודע שיש לך סברות טובות, אני יודע שאתה גם חלק מהופעת האור האלוקי. בואו נראה לך, בסוף נגיע לזה מסקנה. אבל הכל בדרך של נעימות. כן. הכל אנחנו מדברים באווירה כללית, כמובן גדולי ישראל, גם כשהיו בבבל, המידות שלהם היו יותר טובות מאנשים אחרים שבארץ ישראל, אבל במידות מקולקלות, בסדר? בסוף הכל יחסי, רק באופן כללי, אותו אדם, כשהוא נמצא בבבל, נמצא בארץ ישראל, זה פועל עליו משהו. אדם עולה לארץ ישראל, זה עושה משהו בנפש, בסדר? זה אמין. עוד דוגמאות, לא נראה את הכל, אבל רבי זירא כשעולה לארץ ישראל, כן, כידוע, השם מהתניות, לשכוח את התלמיד הפקוד הבבלי, למה? מה הלשון? כי יחידי לא נתרדי, זאת אומרת, יש איזה תרדה. הוא לא רוצה שזה יטריד אותו. נראה רק פסקה אחת, בסדר, ברב. בואו נראה את הפסקה באורות התורה, בסדר? כדאי לכם לראות את מוכן הפנוי את הפסקאות האחרות, אבל... בואו נראה את מקור 6-זיין. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. קל וחומר תלמידי חכמים שיסוד חיים הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. יש ניתוק מהמקור בחוץ לארץ. על כן שם כל נימה ונימה יוצאת מגומה אחת דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. זאת אומרת, יש איום. ההערה הציבורית, ההסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, ההגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול והיגון, הדקדוק והרמז, שכל אלה נחלקים רק מחוץ ולא מפנים, באמת הם מחוברים. כי בעצם החיים בזרמם הפנימי המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונים, הכל שופע במהלך אחד, באחדות והשוואה. כל אלה נעשים מפולגים ומורחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו. להיות צופה להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא שם שלום, שם גוף ויקרא שלום, להתפתח כלל בחוץ לארץ. כשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמה צמאה. לחמם בדאגה יאכלו, ומימיהם בשיממון ורוגזה ישתו. האוויר שם מחניק, חניקה רוחנית, ביחס אל אורה ותקווה כללית. וכולי. נשמת אלוהים חיים ברוממות הערתה מצורפת אל האור העליון והתקווה הכללית המוחשת לעין מושרשת בכל שעל וצד של אדמת קודש של ארץ חיים וגר חיזיון, היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל וכולי וכולי. תראו, כן נראה את הפסקה באורות הקודש, את ההתחלה שלה. כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות. והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים ואפלת העולם רבי. כשהשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך הולך באור, ואוויר עד ארץ ישראלי המחכים וכו', זה היה האחדותי. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו הכל בפירוד, עם ישראל בפירוד. זה המקום של, עבודה זרה, כן? דומה כי מי שאין לו אלוה כידוע. בחינה, עם ישראל בחוץ לארץ, עובדי עבודת כוכבים בתהריים. עוד פעם, זה השקפה המפורדת נמצאת בחוץ לארץ, התומעה. ולכן כל הכוחות גם, כשיש פירוד, אז כל כוח באמת מאיים על השני. כי מתי נגמר האיום? רק ששני הכוחות מבינים ששניהם ביחד מהווים אחדות של, כוח יותר עליון. יש כוח עליון שמאחד אותם. ואז יש את הרוגע. כשאני מבין שיש לי איזו אמירה שלי ואתה מאיים עליי, אז אני אלחם בך. כשאני מבין ששנינו ביחד עכשיו, רק שנינו ביחד יוצרים שלום ויוצרים אחדות להשקפה יותר עליונה, אז אני לא אלחם בך. אנחנו ביחד עכשיו ננסה להבין מה החידוש שלך, מה החידוש שלי, ולבנות את זה ביחד. וזה הכוח של ארץ ישראל. לכן גם הנושא של האמת והשלום הוא מיוחד לארץ ישראל. זה גם קשור במהות לתורת ארץ ישראל, בהנהגה, בסדר? זה תורת ארץ ישראל בהנהגה, במבט על עם ישראל. ואם אני חוזר על מה שאמרנו בהתחלה, בזה נסכם את הדוגמה הראשונה, מתוך התפיסה הזאת, גם התייחסות לכוחות החיים הטבעיים, הבבלי מתייחס גם לכוחות חיים טבעיים כמשהו מסוכן. אש זה משהו מסוכן, בור זה משהו מסוכן, שן זה יכול למשוך, יכול סתם לאכול פירות ששאר, כאילו, הכל מבט של כאילו דברים שמאיימים עליי, מצב של לב רגז, כן, של תרדה. עכשיו יש לימודים מיוחדים, למה אני בכל זאת מקל עליך בשמירה כדי שתוכל לחיות נורמלי, אבל בעיקרון אתה בסכנה. לעומת אותו ירושלמי אומר, לא, אני ברוגע, כן? המבט שלי הוא על הכוחות לא מאמים אחד על השני. כל כוח, דווקא כל הכוחות ביחד, ומה שאוכל את זה, זה שיכול להיות תמונה מאוד פסטורלית, לראות שור, אוכל עשב, כן? יש אנשים שיתלו את זה בבית, תמונה כזאת. זה לא משהו שהוא מאיים, רק מה, תשגיח, שזה לא יהיה... לא ייצור קלקול. קרן זה כבר משהו אחר, שם כבר זה כוח רע, צריך לשמוע על בצורה מיוחדת, כן.
אבל כמו שכאילו זה נשמע כזה שבבל היו כל אנשים רעים כאלה, אנשים שונאים אחד את השני, אתה הולך ברחוב כזה, נשמע מכל דבר, כאילו אתה לא חופר בורות, זה נשמע כזה כאילו בבל אין חיים, הכל נסגבל, ארץ ישראל, זה, הכל טוב והכל מושלם, ככה זה כאילו.
בפועל היה הפוך.
האם בבבל היו לו משהו?
בפועל היה הפוך. הרעיות היה של ישראל ובבבל היה טוב מאוד. בפועל.
קודם כל, תלך לשנות הגלות אחורה. זה דבר פשוט. אני אומר, כן, אתה צודק. כאילו, אני לא מדבר עכשיו תנאים ומוראים, אני מדבר המציאות החיים בחוץ לארץ, עם מציאות שהיא... מה זה? לא, אבל האווירה המוסרית העולם הוא הולך ומתבשם, גם צריך לזכור, האווירה המוסרית שהייתה קיים, כל החטאים שמזכירים, עושק וכו', שהיה פה, שאנחנו קוראים עכשיו בהפטרות, זה קלקול שעם ישראל למד מהגויים וכו', אבל בהחלט בחוץ לארץ, המציאות של ללכת ברחוב היא לא פשוטה. סתם, בצורה החברתית, עכשיו אני לא אומר, ברוך השם עולם מתבשם, ועדיין גם היום, אני חושב שבמבט פשוט, המציאות, גם הפשוטה של השלום פשוט בארץ ישראל, אחרי כל הטרור שיש וכולי, וזה עניין בפני עצמו, החיים הטבעיים הם הרבה יותר נעימים, קודם כל. ובית, אנחנו מדברים פה על אווירה כרגע שאמרנו, זה לא מדבר עכשיו על אדם ספציפי. בוודאי שתנאים ומורים קדושים, גם שהיו בחוץ לארץ, היו בעלי מידות שהלוואי שנגיע למדרגתם. ועדיין, רבי זרע עצמו, הוא מבין שבבבל עכשיו הלימוד הטריד אותו, ובארץ אצל הוא פותח עכשיו דף חדש. בסדר? עכשיו, זה לא... מה זה? נכון, רבי ירמיה, שמה, זה גישה אחרת. אבל גם רבי... בסדר, נכון. בסדר, בסדר? אבל... גם, שוב, אנחנו לא... אני מקבל גם את ההסתייגות, בסדר? זה לא שעכשיו אדם הולך לבבל, הוא אמור לצפות כל היום לראות מסביב לעיניים רצח וגניבה, בסדר? זה לא האמירה. אבל האמירה היא באופן כללי, זה אווירה של איום. וזה מתבטא, או הגמרא עצמה אומר, זה מתבטא גם בלימוד התורה. שזו אווירה של התנצחות. עכשיו אני לא אומר, עכשיו יש לך תנאים קדושים ומוראים קדושים שהם עבדו למידות, אז מן הסתם גם לימוד התורה שלהם נראה אחרת. אבל סתם, אנשים עכשיו פשוטים שלומדים, שם הרבה יותר צריך להתאמץ כדי לא לחבול בחברו. ובארץ ישראל בצורה פשוטה, הכל יהיה הרבה יותר נעים.
יכול להיות שזה היה בגלל כל הזמן הפחד והלחץ, נגיד היית מפחד ללכת ברחוב,
זה חלק מזה.
ניתן לך סטירה, או שסע לך כאלה.
נכון, זה חלק מזה. אני לא נמצא במקור החיים, נמצא במקום לא טבעי, אז הכל עכשיו מאיים עליי. טוב.
בכוחות החיים, הרב פסטר כותב שזה שיהודים שגם חוקים תורה ומצוות מייזים לאחד המדינה ולהילחם כנגד שבע מדינות, ומהמדרגה של ארץ ישראל, נותנת להם אמונה.
יפה. ורואים את זה בחוש, סתם, שגם היום החיים שלנו בארץ ישראל, עם ישראל, הוא הולך ומתרומם מבחינה מוסרית. דיברנו על זה אפילו כן בכל פרשיות הציבוריות, כאילו רואים עד כמה יש שאיפה מוסרית, לעומת מה שנקרא עוד מעט בשבת הבאה, לגבי המצב שבירושלים שמלא עושק ורצח ואף אחד לא מתקן את זה. אז היום עוד לא תיקנו, אבל יש תהליך מאוד גדול, זאת אומרת, רואים שעם ישראל לא מוכן לקבל עוולות מוסריות, אז בסדר, אנחנו עוד לא שלמים, אבל רואים שבאמת תהליך שארץ ישראל מרימה אותנו אליו, בלי ספק. טוב, עד כאן הבדל ראשון, בסדר, עם הסבר שהצענו, אתם יכולים לחשוב ולחלוק, אבל בכל אופן נראה לנו שיש בזה נקודת אמת. דוגמה נוספת של, שמעתי מהרב דוד מנשה שליטה, נזכיר בשמו, לגבי הנושא של ואהבת לרעך כמוך. אז בבבלי, כן, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמיים, אמר לו גיירן, מה שתלמדני כל התורה כולה, כשלמד על רגל אחת, חפו באמת הבניין שבידו. בא לפני אליל גיירי, אמר לו, מה זה, איך מלמדים את התורה על רגל אחת? והלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, וידך פירוש על זה לגמור. מה ששנוע עליך, אז עשה לחבריך, כן? בירושלמי, יש את המקור, כן, מביא בבניין של פתח של נדרים, אז הוא מביא, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. כן, מה ההסבר בירושלמי, לא תיקום ולא תיתור? היא חבידה, אבא מקטה קופד ומחת סכינה לידו, התאחזור ותמחה לידי, כן? אם אדם עכשיו חותך סלט ובטעות הסכין חותך את יד ימין, חותך את עצבו מיד שמאל. אז מה, עכשיו יד שמאל תיחס על יד ימין ותבוא לחתוך אותה בחזרה? אלא, ואת הדרכה כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. זאת אומרת, כביכול את אותה נקודה, כן? אותה נקודה של הבבלי וירושלמי כביכול אומרים פה אותו עניין, כן? אל תפגע במישהו אחר, כן? אתה לא נעים לך, אל תפגע במישהו אחר. רק שההבדל הוא, הבבלי מגיע יותר ממקום, תשמע, לא נעים לך שעושים את זה לך, נכון? אז למה אתה עושה את זה לאחרים? כאילו זה מין, הוא מדבר איתנו יותר מצד הבעיה במידות, כאילו אתה, אם זה לא נעים שלך, אז זה לא בסדר שאתה עושה את זה לאחרים, אתה משתמש פה במידה לא טובה. אבל ירושלמי מרומם אותנו להבנה יותר עמוקה. זה לא רק בגלל שזה בעיה במידות. אתה צריך להרגיש שאתה וחבר שלך זה כמו יד ימין ויד שמאל. אנחנו גוף אחד. עכשיו, גוף אחד, ברגע שזה גוף אחד, אני לא צריך להתחיל להסביר לך, תקשיב, זה לא מוסרי, זה בעיה במידות. אתה לא תרצה בכלל לבוא, כאילו, לפגוע, אתה, כי יד ימין אינה ואמינה בכלל לפגוע ביד שמאל, כי היא יודעת שהם גוף אחד, כאילו, היא מפסידה מזה, זאת אומרת, זה אורגניזם אחד. עכשיו, וזה ההבנה, אמר הרב דוד, ההבנה שאפשר להתרומם עליה רק בארץ ישראל. כי בגלות, באמת, עם ישראל הוא לא מאוחד. עם ישראל מפורד בגלות. אין את הנקודה המאחדת. את הנקודה המאחדת, זה אחד, זה היה גם בדף על בית המקדש, שלא, נקודה שלא, לא למדנו אותה ביחד, אבל תסתכלו שם, שבית המקדש, ירושלים, ומכוחם, כל ארץ ישראל, זה מה שעושה את כל עם ישראל חברים. זה מחבר את כל עם ישראל. וזה הנקודה שמאחדת אותנו. יש הלכה מדהימה, שאומרים חז"ל, והרמב"ם פוסק אותה, ש... בשביל להביא פער אליהם דבר של ציבור, צריך שרוב הציבור יחטא. אומר הרמב״ם, אם יש לי 60 ריבו יהודים בחוץ לארץ שלא חטאו, ו10 יהודים בארץ ישראל, שמתוכם 6 חטאו ו4 לא חטאו. זה מוגדר שרוב עם ישראל חטא ומביאים פער אליהם דבר של ציבור. ולהפך. כי מה מגדיר את עם ישראל? עם ישראל שבארץ ישראל. זה רק מה שמגדיר את הציבור בעם ישראל. בגלות מוגדרים כפרטים, כבודדים. לכן זה לא יכול להיות פער עליהם דבר של ציבור. כשאני מגדיר פער עליהם דבר של ציבור, אני יכול לבחון את זה רק על פי הציבור שבארץ ישראל. רק הם נקראים ציבור. זה אמרה מדהימה. אז לפי זה, לחבר מה שאמר הרב דוד, בגלות אני לא יכול עכשיו לבוא לדבר איתך, כן? על זה שאל תפגע בחבר שלך כי אתה גוף אחד. אתה לא יכול באמת להבין מה זה אומר שאנחנו גוף אחד, שאנחנו יצירה אחת. אי אפשר להבין את זה בגלות. אפשר להבין, אפשר לדבר, אבל זה לא המקום. בבבלי לא כותב את זה. זה מה שהירושלמי, כשבהשקפה של ארץ ישראל, אתה באמת עכשיו יכול, עכשיו רואים את זה כפשוטו, עין בעין, כמה אנשים פשוטים, האנשים הכי פשוטים בעם, מה זה הכי פשוטים? לא הכי פשוטים שהם תחתונים. זאת אומרת, נער פשוט, נער בגיל 18, הולך למסור נפש בשביל, על אנשים שהוא לא מכיר בכלל, כן, מתגייס לצבא, מוכן למסור נפש, בצורה הכי פשוטה, זה הכוח של ארץ ישראל. כי באמת אנחנו חיים פה, מרגישים מה זה להיות גוף אחד. גם אם לא יודעים להגיד את זה. אבל זו התחושה הפשוטה. וכשקורה משהו ויש איזה פיגוע או חס שלום, אז כל עם ישראל מרגיש לזה שייכות, הרבה יותר. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל זה הרבה יותר. כמובן, זה גם נמצא, זה לא שבגלות, עוד פעם, אני אחזור רועד לשאלה שלך, זה לא ש... גם פה אפשר לשאול, זה לא שבגלות עכשיו אם קרה משהו ליהודי, אז לא אכפת לי שיקרה לו. אבל היסוד של הכוח המאחד נמצא בארץ ישראל. בצורה הרבה יותר פשוטה, שהרבה פחות צריכה עבודה, בצורה הטבעית יש הופעה אחדותית של עם ישראל. לכן הירושלמי יכול לרומם את התפיסה שבאהבת דרכה כמוך, לנקודה הזאת שאנחנו באמת גוף אחד, אנחנו באמת מציאות אחת. זו דוגמה שנייה. הדוגמה הראשונה הייתה ביחס לכוחות החיים המפורדים או המאוחדים, והדוגמה השנייה היא ביחס לעם ישראל, אם עם ישראל חי כפרטים או חי כמכלול אורגני אחד. דוגמה שלישית, היחס לאכילו. איתן מברכים על הפירות, אינן אומר ברוך פרי העץ וכו' וכו', כל הברכות, כן? זה פתיחת פרק שישי בברכות. אומר הבבלי, מתחיל להתייחס לעניין הזה של הברכה, אתנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל, מה את הקנטה, ילך אצל חכם, טוב וכו', אז אומר, מה זה יעזור? הוא כבר ברא, הוא כבר לא, הוא כבר אכל. אלא אמרה וילך את הוכחה מעיקר, אני נותן לו ברכות, שלא יבוא לידי מעילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר לשם הארץ ומלואה. רבי לוי, רמי, כן, רמי משום רומיה, כן, רומינו, שתי פסוקים סותרים, טיב לה השם הארץ ומלואה, טיב השמיים שם על השם, הארצת לבני אדם. לא קשה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה, וכו' וכו', זה הבבלי. בעצם האמירה של הבבלי, מה המקום של הברכות בא לעשות? זה בא, כאילו, אתה הולך פה, אתה רוצה לאכול. עכשיו, איך אתה יכול לאכול? באיזה זכות תאכל? זה עולם של הקדוש ברוך הוא, כן? אז איך אתה יכול לאכול? אתה צריך עכשיו לברך. אחרת זה כמו קודשים, אתה מועל, אתה משתמש משהו לא שלך, משהו ששייך לגבוה. על ידי הברכה עכשיו, התפקיד של הברכה בעצם היא לאפשר לנו לאכול, כי בלי זה אין לנו זכות לאכול, זה כמו גזל. כאילו גזל הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל וכו'. זה הבבלי. הירושלמי, יש פה ירושלמי שבהתחלה במבט ראשון קשה להבנה וכן הפני משה פה עוזר לנו להבין אותו. בואו ננסה ללמוד את הירושלמי. כתיב לה השם הארץ ומלואה תבל ויושב בה. הנהנה כלום מן העולם מעל, עד שיתירו לו המצוות. מה הכוונה עד שיתירו לו המצוות? אז מפרש הפני משה, כלומר, עד שיברך. ואז הותרו לו ליהנות. הוא ממשיך ואומר, טוב, עוד מעט תראה את ההמשך, בסדר? אבל קודם כל, מה זה עד שיתירו לו המצוות? כאילו הברכות, כביכול. בהבנה פשוטה, עוד מעט נראה שזה, שהפני משה מסביר הרבה יותר עמוק מזה, אבל בהבנה פשוטה, במקום המצוות היה צריך להיות כתוב פה, בעצם המצווה פה זה הברכה, כאילו, כשאני מברך, אז עכשיו זה מתיר לי לאכול, דומה לבבלי. אבל בכל זאת, למה הירושלמי משתמש בלשון עד שיתירו לו המצוות? שיגיד, עד שיתירו לו הברכות. מבינים את השאלה? אז עוד מעט נחזור לפירוש של פני משה, אבל אני רוצה להמשיך קצת קדימה. טוב, מביא פה, יש פה כמה עניינים, אני מדלג עליהם. תראו, רבי חייא, בסדר? אני ארבע שעות מלמטה. קודש הילולים מלמד שיתנו ברכה לפניו ולאחריו. מכאן היה רבי עקיבא אומר, לא יתום אדם תלומת שיברך. רבי חגי ורבי ירמיה סלקו לבי חנבטה. הם עלו לבי חנבטה, הלכו לשוק. קפץ רבי חגי וברך עליהם. רבי חגי בא וברך. בפשטות מה הוא ברך? הוא ברך על הפירות ולא ימתין עד שיביאם לביתו, כותב אחרי משה. אמר לרבי ירמיה יאות אבטה שכל המצוות תאונות ברכה. ומניין שכל המצוות תאונות ברכה? רבי תנחום רבי אבא בר כהנא בשם רבי אלעזר ותנה לך את רוחות האבן, התורה והמצווה, כפי שתורה למצוות, מה תורה תאונה ברכה, אף מצוות תאונה ברכה. מה הקשר לכל המצוות, הוא ברך על פירות, מה הקשר לכל המצוות תאונות ברכה? אז נריה בסדר הוא אמר לי שבפשוט אני שמפרש, שבאמת הוא לא ברך על פירות, הוא ברך על מצוות. הוא ברך על מצוות מידות ומשקולות, נכון? ככה אמרת לי? שהם באו בעצם לבדוק את המשקולות בשוק שהם מדויקים, בסדר? יש היום ועדה ארצית לאימות מידות ומשקולות, יש כזה ועדה. אז גם הם עשו את זה, שקיימו מצווה, אז הם ברכו עכשיו כשהם הולכו לקיים את המצווה. גם לפי הפירוש הזה, לכאורה מה הקשר? כאילו התחלנו לדבר על ברכות של אכילה. כל הסוגיה פה זה בא על גבי משנה של מה מברכים על האוכל, ופתאום אתה מביא לי ברכה על מצוות. עכשיו בטח לפי הפירוש של הפני משה, שאתה אומר שהוא ברך על פירות, אז מה הקשר שאתה אומר לי עוד פעם שכל המצוות תאונות ברכה? זה לא מצווה, זה לא מצווה עכשיו, סתם הוא אכל, מה הקשר? אז בואו נראה את הפני משה בשני המקומות. תחזרו, תסתכלו איתי בפני משה למעלה עד שיתירו לו המצוות, כלומר עד שיברך ואז יתירו לו לנהלות מן המצוות, שימו לב, שהן הארץ ומלואה, שנחשבים כמו מצוות השם וקודש קודם ברכה. ואת הארץ ומלואה נחשבת כמו מצוות השם. עוד רגע נחזור לזה. תקפצו עכשיו לדיבור המתחיל האחרון. יאות עבדת, בזה שברכת כאן עליהם, ללמד לאחרים שכל המצוות תאונות ברכה, כלומר, כל דבר שבעולם הוא מלואו, והן כמצוות קודם ברכה. הירושלמי, לפי הפירוש של פני משה, הוא מחבר לנו כאילו בין ברכות הנהנין על, 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 על אוכל, לבין ברכת המצוות. זאת אומרת, גם אוכל הוא כמו מצווה, כביכול. כל עולם הוא מלואו כמו מצווה. ואני רוצה לנסות לבאר את זה לנו דעתי על פי מקורות יותר פנימיים. אומר רב צדוק, מביא מהתיקוני זוהר, מביא על אדם הראשון, וכן הצטווה לעובדה בפיקודין דעשה, ולשומרה בפיקודין דלא תעשה. כתוב שכשהאדם הראשון הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה, לעובדה זה כלל את כל מצוות עשה, זה לאו דווקא אומר כפשוטו שהוא הניח תפילין ולולה וכו', אלא בשורש של כל מצוות עשה, ולשומרה זה כלל בשורש כל מצוות לא תעשה. כמו שמופיע בזוהר חדש, אני חושב, בתיקוני זוהר, ואנו דה מצוות עשה אכול תאכל מכל הצרגן, זה היה כולל כל מצוות עשה, אם היה אוכל מעץ החיים והיה כל אכילתו מעץ החיים שהוא תורה. ומצוות לא תעשה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, היה כולל כל המצוות לא תעשה. יש פה עניין מאוד עמוק. כל, אומר הזוהר הקדוש, כל מצוות עשה היו כלולות בציווי לאדם הראשון לאכול מפרי עץ הגן. וכל מצוות לא תעשה היו כלולות בציווי לאדם הראשון לא תאכל מפרי עץ הדעת. ואני אני חושב שהאכילה, בעצם מה שהירושלמי רוצה להרים לנו את המבט על האכילה, דיברנו כבר פעם על ההבדל בין נגלה לנסתר, שהנגלה הוא יותר מגיב למציאות, נכון? זאת אומרת, אדם רוצה לאכול, הוא לא תברך קודם. למה? כי אחרת מה סוכל לאכול? הנסתר, לעומת זאת, הוא בא לברר את המהות השורשית הרוחנית של המציאות. בנושא של האכילה, בעצם מה שירושלמי, אני חושב שהוא פה יותר קרוב, כמו שהרב אומר, להערה הנסתרת, ההערה הרוחנית, הוא בא לרומן לנו את המבט, תבין שבשורש, אכילה היא לא מתחילה, אתה נפגש עם האכילה מהצורך שלך כי אתה רעב, כי אתה רוצה לחיות. באמת השורש הרוחני של האכילה זה המצווה הראשונה שנצווה אדם הראשון. זה השליחות שלנו בעולם, כי בעומק, הדרך שלנו הכי, הכי, הכי עוצמתית לקחת את העולם לרומם אותו לקדוש ברוך הוא, זה על ידי האכילה. כל שאר הדברים אתה משתמש במשהו בעולם. אבל הדבר, באכילה בעצם אתה עכשיו, האוכל שאתה אוכל ממש הופך להיות חלק ממך, ואם אתה האדם שמופיע את אור השם, אז לקחת פה משהו גשמי וחיברת אותו למשהו רוחני. אם מתוך הבנה שבאמת אתה משתמש בכוחות שלך לדברים טובים. ולכן האכילה היא השור, באמת כל המצוות ככה. כל המצוות עניינם לקחת את העולם הגשמי ולחבר אותו לרוחניות, להופיע את האלוקות שנמצאת בתוכו. אבל המצווה שכוללת את הכל זה מצווה של אדם ראשון מפרי עץ הגן אכול תאכל. לכן ירושלמי הוא משתמש בלשון עד שיתירו לו המצוות. זאת אומרת, עכשיו נלמד מפה גם למצוות. כל המצוות שצריך לברך עליהם קודם, למה? כי כל המצוות זה משהו אלוקי. עכשיו אתה צריך לבוא והברכה היא באה והיא מכוונת אותך שאני עכשיו הולך לעסוק פה בעבודה אלוקית, לבוא לחבר את העולם לקדושה. ובזה האכילה וכל המצוות הם במבט של ירושלמי הם כעניין אחד. בסדר? אז בואו נראה פה אולי פסקה קטנה של הרב. תראו בקובץ ב', כשם שהצדיקים עליונים אין שייך אצלם דברי רשות ולא דברים בטלים, ומידת הקדושה היא למעלה מכל מגמה, שאין צורך לומר שאוכל כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל ועסוק במצוות ועוצה בזה. הרי כשאנחנו מכירים, פורסם נדמה לי הרמב״ם, מה הכוונה הרצויה באכילה? שאדם יוכל, אנחנו בסדר את השרים גם כותב את זה מנותה, אדם יוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד הקדוש ברוך. בוודאי, זה כוונה טובה, כן? אם אדם אוכל סתם כדי ליהנות, זה משהו נמוך. פחות שיוכל כשר. אבל כוונה טובה היא מה, שאדם אוכל כדי שיהיה לי כוח אחר כך ללמוד תורה. שיהיה לי כוח להתפלל. שיהיה לי כוח לעשות חסד. אבל אומר הרב, זה מידה בינונית. המידה העליונה היא, אלא שעצם האכילה, והוא הדין הדיבור, וכל התנועות ורגשות החיים, קודש ואורם מלאים. וכו' וכו'. אומר, הצדיקים העליונים, וזה מדרגת אדם הראשון לפני שהוא חטא, שם זה אכילה תכליתית, זה אכילה כזאת שהיא לא רק בשביל שיהיה לי כוח, זה אכילה שהיא עצמה קודש, שהיא עניינה לחבר את הגשמיות לרוחניות. התקללות, אכילה משון התקללות, כן? שאדם עכשיו הוא מתקלל, הוא מכליל בתוכו את העולם הגשמי, ובזה עכשיו העולם מתחבר לקודש. בלי האדם, אז העולם הגשמי מנותק מעולם הרוחני. מתחבר לדברים שדיברנו על בית המקדש, נכון? על הטעם של הפירות וכו', וטעם של חמץ כמו. בכל אופן, גם פה אני חושב שזו דוגמה שהבבלי הוא יותר מתייחס להופעה המעשית של הדברים. בהופעה המעשית, אתה עכשיו רוצה לאכול, אני לא מתייחס איתך עכשיו למהות האכילה, אתה רוצה לאכול, אתה לא יכול לאכול בלי ברכה, כי אתה גוזל, מה אתה אוכל? זה שייך לקדוש ברוך. הירושלמי, כשאנחנו באים למשנה של הברכות על הפירות, הוא אומר, בוא תבין בכלל מה הגישה לאכילה. מאיפה המושג של אכילה מגיע מבחינה רוחנית? הוא מתחיל עוד פעם, מהכלל אל הפרטים. דיברנו קודם, נכון, בגרד קוב ג' הבבלי מתחיל מהפרטים, אני עכשיו אדם, אני רוצה לאכול, אני עכשיו פרק, רוצה עכשיו לאכול תפוח. אומרים לך, בוא תברך קודם בורא פרי העץ. הירושלמי מתחיל מהכלל הרוחני, בוא תבין מאיפה מגיע האכילה, תחזור לאדם הראשון אצלך, הוא לא מבין, אנחנו הסברנו את זה. אבל תבין שכל השור של המצוות, הוא מתחיל, כל האכילה מתחילה מהמצוות, וכל המצוות מתחילות מהאכילה של אדם הראשון. בסדר, על פי התיקוני זוהר ש... בסדר, זה עוד דוגמה, אני יודעתי שרואים פה את ההבדל בין הגישה, בין הבבלי לירושלמי, האם אני מתחיל מהפרטים, והשורש המשותף לשלושת ההבדלים שראינו היום, אולי נראה עוד מעט ההבדל הרביעי גם כן, שבבבלי מתחילים מהפרטים, מהמקום שבו הדברים הם נפרדים, מהעולם המעשי, התחתון, ששם כל דבר עומד בפני עצמו, ולכן שם יש איום בין כוחות החיים אחד לשני, לכן שם עם ישראל מופיע כפרטים. לכן גם פה כשאני מדבר על אכילה, אז אני מדבר איתך שמה אמנת לעשות בצורה מעשית. כשאני מתחיל מהכלל הרוחני, אז קודם כל אני, גם הפרטים הם לא מים עם הכוחות לא מים עם אחד על השני, סוגיה בבבא קמא. גם עם ישראל הוא נתפס פה כיחידה אורגנית, יד ימין ויד שמאל, שלא תפגע אחת בשנייה. ולכן מה שראינו עכשיו, גם האכילה, בוא תתרומם להבין את השורש הרוחני של כל האכילה בעולם. עכשיו מתוך זה תגיע לתפוח שאתה רוצה לאכול ותאכל אותו בצורה אידיאלית. בסדר? אז זה כמה הבדלים שאני חושב שהם נובעים מההבדל התלמודים. בואו נראה פה את ההבדל האחרון לגבי תפילה בלחש. הנושא של תפילה בלחש גם כן מופיע גם בבבלי וגם בירושלמי בשתי סגנונות שונים. אומרת הגמרא בברכות, המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני המנה. המגביה קולו בתפילתו הרי זה מלווה השקר. מה זה הרי זה מקטני המנה? כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש. הוא מגביה הרבה, זה כאילו אולי כבר דיבור הבא, מה ההבדל בין מגביה לבין. אבל מה זה קטני, מה אומר הבבלי? למה אתה תתפלל בקול? אתה, מה, הקדוש ברוך הוא לא שמע אותך כשאתה מבקש בשקט? יש פה קטנות אמונה. עכשיו זה לא מדובר, פסוק הזה זמרה זה עניין אחר. פה כשבאים לשבח לקדוש ברוך הוא, אז זה עניין שזה יהיה בזמרה. כן, תפילה זה הבקשות, תפילת עמידה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה לא שבח, שבח צריך בקול, בקשות זה אתה מולו, כן? אז למה אתה מדבר, למה אתה משמיע את קולך? אתה מבקש בלחש, מה הקדוש ברוך הוא לא שומע אותך? אתה מגביה את קולך, כנראה זה קטני אמנה, ולהלכה באמת לא מגביעים את הקול, אלא אם כן זה עוזר לך להתרכז בתנאי שאתה לא מפריע לאחרים. אדם שיתפלל לבד עכשיו לצורך העניין בבית או לא יודע באיזה מקום ומפריע לו רעש מבחוץ, אז מותר לו להגיד בקול אם זה עוזר לו לכוון. אם הוא נמצא בבית כנסת וזה יפריע לאחרים, אז עדיף שיכוון פחות ולא יפריע לאחר. זה הבבלי. אומר הירושלמי, גמרא מרגשת, אמר רבי פנחס בשם רב יהודה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה לרחוקה. כן? יש פה פסל קרוב, אפשר לגעת בו, ובאמת הוא רחוק. מה הטעמה? יישאו על כתף, יסבלו וגומר. סוף דבר, אלוהו אמו בבית, מאוד קרוב, והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא יושיע מצרתו. אבל הקדוש ברוך הוא נראה רחוק ואין קרוב ממנו. ואמר לוי, מארץ ועד לרקיע מעלה 500 שנה. הוא מרקיע לרקיע מעלה 500 שנה. ועוביו של רקיע 500 שנה, וכן לכל רקיע ורקיע.
וואי, גם הם קוראים לזה זמן כאילו למרחק הזה.
נכון, זה מעניין. היחס נכון, זה מעניין פה, היחס בין המקום לזמן. אמר רבי ברכה ורבי חלבו בשם רבי אבא סמוקה, אף תלפי החיות מעלה 500 שנה ו-15 מניין ישרה. 500 שנה ו-15, כן? גימטריה של ישרה. ישרה, רגליהם רגל ישרה, זה 515, בסדר? אז גם הרגליים של החיות
בגמרא הם עשינו את מגיעה.
ראה כמה הוא גבוה מעולמו. עד כאן הסברנו כמה הקדוש ברוך הוא כביכול רחוק. ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו, שנאמר וחנאי מדבר את הליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. והזין הקדוש ברוך הוא תפילתה וכן כל בריאותיו, שנאמר תפילה להעניק יעטוף, כי אדם המסיח באוזן חברו והוא שומע. וכי יש לך אלוה קרוב מזה, שהוא קרוב לבריאותיו כפה לאוזן. הירושלים פה מרגש. כאילו אתה עומד להתפלל, מה אומרים לך? תפלל בלחש, כי תחשוב שאתה לוחש עכשיו באוזן של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה אותה אמירה כביכול כמו הבבלי, אבל מכיוון אחר לגמרי. הבבלי על דרך השלילה, למה אתה מגביה? הקדוש ברוך הוא לא שומע? וירושלמי אומר לך, תלחש באוזן של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שההבדל הוא מאוד פשוט. כשנמצאים בבבל, כביכול, השכינה היא בגלות. השכינה רחוקה מאיתנו בבבל. כן, הקדוש ברוך הוא, אנוכי אסתר אסתיר פניי. באמת, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. עכשיו אומרים לך, למרות שהקדוש ברוך הוא הסתיר פניו, ואתה לא רואה אותו, כן? אתה לא נפגש, אתה לא פה רואה את השכינה, אתה לא רואה פה את האש שיורדת מהשמיים ואוכלת את הקורבנות. למרות זאת, אל תהיה מקטני האמנה. גם בגלות וגם הקדוש ברוך הוא שומע גם כשאתה לוחש. כשאתה נמצא בארץ ישראל, ארץ השכינה בה, עיני השם לוקח הבא מראשית שנה עד אחרית שנה, הקדוש ברוך הוא פה, תלחש, כאילו אתה עושה לדבר לחבר שלך באוזן. ובוודאי זה דברים שמאוד מרוממים, כאילו שגם בתפילה עצמה. ובכלל, כל המבט על, על, על היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל לעומת, לעומת בחוץ לארץ. חוץ לארץ הקדוש ברוך הוא כביכול רחוק, ובאמת אני התגלות ישירה. למרות זאת הוא משגיח ולעת אתה פנוי מיני גם בחוץ לארץ והוא שומע. אבל בארץ ישראל אנחנו זוכים לחיות עם השכינה, זה אור כל כך גדול שלכן הוא מתלבש בהרבה עיכובים וסיבוכים ובעיות, רק כדי ש... כי אחרת זה אור כל כך עצום שלא היינו יכולים להכיל אותו בלי זה. אבל באמת אנחנו נמצאים במקום שהקדוש ברוך הוא, זה כפשוטו, זה לא כאיזה משהו משל. אדם עומד בתפילה, הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו איתו כאן. וזה בוודאי עוד דוגמה להבדל בין בבל לירושלמי, עוד פעם, חיי נשמות אוויר ארצך, ארץ שנבואה כמו שהרב אומר, נבואה זה הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. פה השכינה נמצאת, לכן ככה גם מתגשים לתפילה. בחוץ לארץ השכינה היא רחוקה, לכן אין את הנקודה המאחדת, לכן כל הפירוד, לכן הפרטים וכו' וכו', ולכן גם הביטוי של מגביע קולו בתפילתו הוא מכיוון שני. טוב, השתדלנו, ניסינו לתת את זה באמת ארבע דוגמאות, יש עוד דוגמאות אין ספור, רק לעורר לכם את החשק. חוץ מהרווח, אני חושב שכל אחת מהדוגמאות היא פתח שלם למבט על החיים בפני עצמה, בסדר? כשאדם מגיע לאכול, אני חושב זה, עכשיו כשמזהים את ההבדל, זה נותן לנו להגיע אחרת לאכילה. כשאדם מגיע להתפלל, כשאדם מגיע ליחס לכוחות החיים, יחס לכוחות החיים שלו, בכלל, בין אנשים, ביחס לאחדות בעם ישראל. כל סוגיה פה היא פתח לשיעורים שלמים, שנה שלמה באמונה. וחוץ מהרווח פה של ארבע יסודות האלה שדיברנו עליהן, אני מקווה שזה קצת נותן גם קצת לראות את ערכה של דורת ארץ ישראל, בהבדל הזה בין בבל לירושלמי, וגם אולי תן חשק לחפש את ההבדלים האלה ולנסות לבוא וגם להבין אותם לעומק. טוב, בזה אנחנו מסכמים את סדרת השיעורים בעצם של זמן קיץ של מיטב הארץ. אני מקווה באמת, זה מסיימים בימי בין המצרים, וכמו שאומר הרב באגרת צדיק וב, שכל התיקון של חטא המרגלים, כל הגלות בעולם נובעת, והשפלות נובעת בעולם מזה שעוד לא תיקנו את חטא המרגלים, והתיקון של חטא המרגלים הוא, אם הם דיברו דיבה על הארץ, אנחנו רוצים לבוא ולהראות את ערכה של הארץ. אני מקווה שבשיעורים האלה הצלחנו קצת בקטנותנו ודרך גדולתו של הרב ויצמן, אבל הצלחנו קצת לבוא ולהראות טיפ טיפה מערכה של תורת ארץ ישראל, וזה רק תחילת הדרך. והדבר הזה הוא באחריות של כל אחד מאיתנו, לא רק מאיתנו, כל אחד בעם ישראל, וזה דברים שהולכים ומופיעים, ויהי רצון שמתוך הגדלת תורה והדרתה לאור תורתה של ארץ ישראל, נזכה באמת לתקן את כל יסוד הגלות בעולם ולזכות לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.
שאנחנו מתחילים. תודה רבה.